דף י' עמוד ב', 13 שורות מלמטה. אמר אולה, אמר רבי יוחנן, תמידין שלא הוצרכו לציבור, נפדין תמימים. אנחנו יודעים שבכל שנה באחד באדר משמיעים על השקלים. המטרה היא לזכות את הציבור כולו בהבאת מחצית השקל, על מנת שכל אחד מעם ישראל יהיה שותף בקורבנות הציבור שקרבים באותה שנה, הווה אומר מוספים, ובעיקר קורבן התמיד שבא בבוקר ובין הארבעים. הדין הוא, אומרת המשנה במסכת ערכין בדף י' ג', אין פוחתים משישה תלאים המבוקרים בלשכת התלאים כדי לקיים את מה שאומרת הגמרא שמצאנו בפסח מצרים. בפסח מצרים כתוב שלקחו את השה בעשירי לחודש. בפועל מתי הקריבו? בי"ד. בשביל מה לקחו בעשירי? לומדת מכאן הגמרא שצריך ארבעה ימים של ביקור של הקורבן. ומכיוון שבפרשת פנחס נאמר לגבי קורבן התמיד, תשמרו להקריב לי במועדו, וכתוב בפרשת בעלותך לגבי פסח מצרים, את הפסח במועדו, לומדים גזירה שווה מועדו מועדו, אז גם לגבי קורבן התמיד כמו בפסח מצרים צריך ביקור של ארבעה ימים. לכן אומרת המשנה, אין פוחתים משישה. זאת אומרת, יש לנו שמונה כבשים, יש לנו את אותם שניים שקרבים באותו היום, ונשאר לנו עוד שישה לשלושה ימים הקרובים, זה אותם הקלעים שנמצאים מבוקרים בלשכת הקלעים. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף זין עמוד א', מה שנאמר בפסוק חודש בחודשו, למדנו מכאן שחדש והווה קורבן מתרומה חדשה. בראש חודש ניסן אי אפשר יותר להביא קורבנות מהכסף של התרומה הישנה, אלא חייבים להביא את זה דווקא מהכסף של התרומה החדשה. נמצא בפועל שיש לנו לכל הפחות ארבעה כבשים תמימים מבוקרים שנמצאים בלשכת התלאים שנקנו בכסף של התרומה הישנה, ואי אפשר להקריב אותם עכשיו כי צריך להביא קורבן מהתרומה החדשה. בעל זה אולה ואומר, תמידין שלא הוצרכו לציבור, ברגע שיש לנו את אותם כבשים שכבר לא יכולים לעלות על גבי מזבח בתור קורבן התמיד כי זה שייך בכסף של תרומה ישנה, מה עושים? נפדין תמימים. הווה אומר שכדי להכשיר אותם לשימוש בשנה הקרובה, מה אנחנו עושים? מחללים את הכבשים על מעות חולין. את אותם המעות אנחנו לוקחים למותר תרומה ישנה, הרי יש לנו דין שכל המותר של התרומה הישנה עושים מזה ריקועי פחים ציפוי לבית קודש הקודשים, כמבואר במשנה במסכת שקלים בפרק ד' משנה ד', למדנו מסכת שקלים, כל השאלות האלה טובים שם. מה השאלה? מה פוש, כמה ריקועים? מה הגודל של קודש קודשים, אתה יודע?
לא יודע, אבל עשו.
כמה עולה זהב אתה יודע. אבל כמה עולה זהב הרי אתה כן יודע.
כן.
מה זה, אתה חושב? כל שנה כמה נשאר לנו? רק מותר התרומה, רק הכסף שנשאר. אם יש לנו דברים אחרים, אנחנו, יש שם כל מיני דברים. יש דברים שהולכים לחומות העיר, יש דברים לשעריה, יש כל מיני כספים שמתחלקים. חלק מהכסף הזה, מותר הממון, הכסף, אם זה היו עושים ריקועי פחים. עושים ציפוי, יכול להיות ציפוי של מילימטר ויכול להיות ציפוי של סנטימטר, אל תדאג.
על הציפוי שישנו?
על הציפוי הזה, לא, בעיקרון זה לא מצופה זהב שם. עם השנים, לאט לאט, מצפים חתיכה ועוד חתיכה, חתיכה ועוד חתיכה, עד שמצפים את קודש הקודשים. זה לוקח הרבה מאוד שנים. וזה המותר, כך אומרת המשנה, לוקחים את זה ריקועי פחים לקודש קודשים. ולכן, ברגע שאותם כבשים יצאו לחולין, אין לי שום בעיה לבוא ולקנות אותם בכספי התרומה החדשה, והרי עכשיו הם רואים לעלות על גבי מזבח. היי לכאורה, למה אני לא יכול לבוא ולקנות את זה ישר בכספי התרומה? למה צריך קודם למכור את זה לחולין, לפדות, לרוקן את הקדושה על מעות, המעות הולכים למותר הלשכה, ועכשיו זה חולין ואני הולך וקונה את זה מהחולין? אז זה כבר מבואר לנו שיש לנו כלל, אין הקדש מתחלל על הקדש. חילול פירושו של דבר זה ריקון קדושה מתוך הדבר. ברגע שיש לי דבר קדוש, כמו המאות האלה שהם קדושים, ואתה עכשיו רוצה לבוא ולרוקן את הקדושה, אי אפשר לרוקן קדושה על דבר קדוש. אז לכן אני מוכרח קודם לקרות את זה, לבדות את זה דרך כספי חולין, ורק אחרי אני יכול לקנות את זה מהתרומה החדשה. ועל אף שאנחנו יודעים שקורבן יחיד, כפי שאומרת הגמרא במנחות קוף א', אי אפשר להביא קורבן יחיד ולבדות אותו כשהוא קדוש בקדושת הגוף, רק אם נפל בו מום, וממילא הוא כבר לא ראוי למזבח, הוא קדוש קדושת דמים, אז יש לו פדיון. אבל דבר שקדוש קדושת הגוף, אין לו פדיון, לעולם. זה נכון בקורבנות יחיד. בקורבן ציבור, כיוון שזה צורך ציבור, כיוון שזה מעות של הציבור, אז שמה הדין הוא שאפשר לבוא ולקחת דבר טעם שלא נפל בו מום, קדוש קדושת הגוף, ולבדות אותו, לרוקן את הקדושה שלו. ומיד אומרת הגמרא, יתיב רב חיסדא, יתיב רבא וכאמר לה להשמעתה. יושב רבא ומציג את הסוגיה שלו, כמו שהוא שמע מהרבא שלו רבי יוחנן, שאפשר לקחת את אותם תמימים, לבדות את זה על כספי חולין, ולבוא ולקנות מזה בתרומה החדשה. אמר לרב חיסדא, מנצא התלחו לרבי יוחנן רבך, מי ישמע לך ולרבא שלך רבי יוחנן, וכי קדושה שבהם להיכן עלך? הרי זה קדוש קדושת הגוף. מי שלמה בדבר שנפל בו מום, הוא כבר לא ראוי למזבח, אין קדושת הגוף. אז דבר שקדוש קדושה קלה, קדושת דמים, אנחנו יודעים, יש לה פדיון. אבל דבר שקדוש בקדושה חמורה, קדושת הגוף, איך אפשר לבדות קדושת הגוף? לאן נעלמת הקדושה? זה בלתי ניתן לפדיון. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו, עונה לו רבא לרב חיסדא, את לא תסברה דאמרי לן קדושה שבהם להיכן הלכה, וכי אתה לא מסכים עם זה שיש לנו דבר שקדוש קדושת הגוף ובכל זאת אפשר לבדות אותו כמו שהוא תם. ואתנן, יש לנו משנה במסכת שקלים, מותר הקטורת, מה היו עושים בה? מה אנחנו עושים עם מותר הקטורת? רש"י לומד, אנחנו מכירים את הברייתא, אנחנו מזכירים אותה בכל יום, הברייתא במסכת כריתות בדף וב, בברייתא נאמר פיתום הקטורת. כיצד? 368 מנה היו בה. אנחנו עכשיו לא נכנסים, אבל אנחנו יודעים שיש 11 סממנים, שאותם את הסממנים צריך לפתם ביחד, כדי שאחד יקלוט את הריח ואת הכוח של השני. הפיתום הזה נעשה פעם אחת בשנה. המשנה מבארת, בתבטין הסם היו המומחים הגדולים בפיתום הקטורת, זה מומחיות גדולה. היו מקבלים על זה 12 מנה לשנה, הרבה מאוד כסף. 12 מנה, אנחנו צריכים לזכור שאישה אלמנה מקבלת בכתובה מנה. יש מנה ו-200, הם מקבלים 12 מנה, סכום עתק על העבודה הזאת. יש לנו כמויות כמה בכל אחד לוקחים. סך הכולל של הכל המשקל הוא משקל של 368 מנים. מנה זה 100 דינר. משקל של 368 מנה, זה היה...
מנה זה
כסף, או עכשיו זה מנה משקל? עדיין זה נשאר מנה. כמה ששוקל מנה של כסף, כפול 368, זה היה המשקל של הקטורת. בתוך היה כל מיני, חלק היה 70-70 מנה, זה בערך שק של 25 קילו, וכולי. זה היה פתאום הקטורת. מה היו עושים עם זה? בכל יום ויום צריך להביא מחציתה בבוקר, מחציתה בין הערביים, זה הקטרת הקטורת. את הקטורת הזאת היו מביאים מנה בכל יום, כל יום מנה. סך הכל יש לנו 365 יום בשנה, נשאר לנו יתרה של 3 מנים. זה לצורך כהן גדול ביום הכיפורים, נכנס עם זה לפני ולפנים, הרי היה ערב יום כיפר, היה קוטש את זה שוב במחתשת, עושה אותו דקה מן הדקה, ועם זה הוא היה ממלא מלוך אופניו. כמה זה מלוך אופניו של כהן ממוצע, של אדם ממוצע? זה בערך חצי מנה. נמצא שבעצם יש לנו יתרה של 2.5 מנה בכל שנה, פלוס מינוס. יכול להיות כהן קצת יותר גדול, יכול להיות כהן קצת יותר קטן, זה בערך. לכן אומרת המשנה, מה היה קורה אחת ל-60 או ל-70 שנה? היה שיריים, ועל זה כתוב שאם נשאר לנו לחצאים, כשרה. אם פתמה לחצאים, מה הכוונה? אחת ל-60-70 שנה, לא משנה שה-60-70 זה לא מדויק. כי אם נעשה חשבון של 2.5 מנה, אז יש ברייתא שאומרת 72 שנה. אבל גם ב-72, 2.5 כפול 72 זה 180. ואנחנו אומרים חצי, חצי זה 184, הרי 368 זה הקטורת, חצי מנה זה 184 מנה. אז זה כמובן לא דק, ותוספות כבר מזכיר את זה בדיבור מתחיל מותר בחלק השני שלו. אבל שוב אני אומר, זה תלוי בחופן, יש פה כמה גורמים ביחד למותר הקטורת. אבל באופן עקרוני המשנה, זה אנחנו אומרים בברייתא. אם כמידתה כשרה, אם לשליש ולרביעה, לא שמענו. חצי אנחנו יודעים. אם הגיע לכמות של חצי מהקטורת, באותה שנה לא עושים קטורת של 368 מנה, אלא עושים חצי, ולוקחים את החצי שיש לנו מהשנים עברו, מצרפים אותם ביחד, זה הקטורת באותה שנה. זה חלק א'. אומר רש"י, את אותם שתיים וחצי, את אותם מנה יתרה שנשאר לנו מיום הכיפורים, מותר הקטורת, מה היו עושים בה? הרי קטורת צריכה לבוא כל שנה מהמעות החדשות, מהתרומה החדשה, כמו כל קורבן. קורבן ציבור. איך אתה יכול? אבל זה נקנה בכסף של תרומה ישנה, איך אתה יכול להשתמש בזה? הרי צריך להביא את הקטורת מהתרומה החדשה, כמו כל קורבן ציבור. מותר הקטורת, מה היו עושים בה? תוספות, באמת, בדיבור המתחיל, מותר הקטורת, בתחילת השורות הרחבות שלו, אומר תוספות, הוא בחינם פירש כן. בחינם רש"י נצרך לבוא לספר לנו על אותם ענים יתרים של יום הכיפורים, למה? כי הרי בשנה פשוטה יש לנו 354 יום, כמניין ימות הלבנה, הרי אנחנו מונים ללבנה. הלבנה יש לה חודש של 29 וחצי יום, ומשהו חלקים. אבל העיקרון זה 29 וחצי. אבל אי אפשר לעשות ראש חודש באמצע היום. אז באו חזל ותקנו לנו, פעם אנחנו עושים ראש חודש ב-29 יום, ופעם ב-30. באופן נורמל. פעמים יש צורך לבוא ולעשות שינויים. באופן נורמל, 29-30. ממילא, יש לנו 354 מנה, נשאר לנו 11 מנה. הרי הקטורת זה לפי 365, לפי מניין ימות החמש. אומר תוספות, על זה מדובר, מותר הקטורת, מה היו עושים בה? מה עושים בעיקרון עם היתרה? זה לא שאלה. כיוון שיש לנו בתוך מחזור של 19 שנה, 7 שנים מעוברות. שנה שלישית, שישית, שמינית, 11, 14, 17, 19. באותם שנים אני לוקח את היתרה, ועם זה אני משתמש לחודש העיבור. אז מה אני עושה עם היתרה? זה לא שאלה. אבל איך אני יכול לקחת את זה לשנה הבאה? כך לומד תוספות. רש"י מדבר על אותם שלוש של הכהן גדול. כך או כך, מה עושים עם אותה רקטורת? עונה המשנה, משנה במסכת שקלים. מפרישים ממנה שכר האומנים. בתבטינס, הוא עבד. מגיע לו מזכורת. מגיע לו מזכורת, הוא עבד. לוקחים את המזכורת הזאת של בתבטינס. את הכסף הזה שמגיע להם. ונותנים לו מזכורת. מאיפה? מהתרומה החדשה. אז משלמים לו 12 מנה. אחרי שהוא קיבל את זה, עכשיו ככה, אולי צריך להדגיש, כמו שרש"י אומר, לא שהוא מקבל ביד. בית דין לוקחים אדם, מזכים את זה לבית אבטינף על ידי שליח. אחרי זה הוא מחללים אותה על המאות, האומנים, לוקחים את אותם כסף של האומנים, שזה חולים, ומחללים את הקטורת על המאות. מה קורה? המאות נעשים קדושים, בקדושה של תרומה ישנה ילך לנו לריקויים לקודש הקודשים, ועכשיו הקטורת זה חולין שנמצא את מזכורת אצל בית אבטינס לאחר מכן, ונותנים אותה לאומנים בשכרן, וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה, קונים מהם את זה, קונים. לא, תחילת שנה היו מכינים 368 מנה.
לשנה
שלמה. לשנה שלמה, גזירת הכתוב. שופרה דה שופרה. משובח מן המשובח. לא משתנה במאומה. ונשאר 70 שנה ונהיה משובח והולך. שנה מוברת יש לנו יתרה. היה לנו שנה פשוטה, שנה פשוטה, נשאר לנו חומר. את זה מצטרף. וכל פעם מחללים ומגיע לשנה. זה בדיוק הרעיון. מדויק. הכסף זה מותר תרומת הלשכה, ואת זה לוקחים את המותר של התרומה הישנה ועושים ריקויים, פחים לקודש הקודשים, כמבואר במשנה בשקלים. המסר הוא כזה, כבר רש"י במקום מזכיר את זה בדיומה, התחילו מחללים אותה. מזכין המאות לאומנים על ידי אחד מן הגזברים, והרי הם חולין, ואחר כך יחללו הקטורת עליהם, ונותנים אותה לאומנים, והרי חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה. נו, בשביל מה צריך את כל זה? בשביל מה? קח את התרומה, את הקטורת, תן את זה מזכורת. תמכור אותה. ואחרי זה תקנה את זה בכסף של התרומה החדשה. אומר רשי, והך יצניע מילתא תפי ולא למוחה ולחבוב לקנותה דזילה מילתא. לפו מעלת הקטורת, חשיבות הקטורת, ואולי אני חושב שזה הסיבה שרשי מדבר על אותם שלושה מנים ולא על ה-11 מנה. השלושה מנים האלה לאן לוקחים אותם? לקודש הקודשים. דק מן הדק. לא מתאים, הרי גם בקורבן אני הולך ופודה את זה על מאות חולין. אני עושה דבר אותו דבר בקורבן, אני לא אומר זילה מילתא. אבל דבר שנכנס לקודש הקודשים, דק מן הדק, לפו מעלתו, זה לא מתאים. אפשר לבוא ולבדות את זה כמו שהוא. חוזרת הגמרא לענייננו, אומר לו רבא לרב חיסדא, ואת לא תסברה קדושה של... מה אתה אומר על הקטורת? הקטורת זה קורבן. הקורבן הזה הוא תם, הוא לא מקולקל, הוא קדוש קדושת הגוף. ובכל זאת אתה בא ואתה אומר שאפשר לבדות אותו. איך אתה פודה אותו? הנה אתה רואה שקורבן ציבור, כיוון שהוא קורבן ציבור, הוא נפדה גם במצב של תם. עונה הגמרא, ואמר, הנה עם הקדושה שבהם להיכן הלכה. אמר לי, אומר לו בחזרה רב חיסדא לרבה, קטורת כאמרת, שאני קטורת, זה קדושת דמימי. על מה אנחנו מדברים? על קטורת שנכנסה לתוך המכתשת. השאלה היא מה ההגדרה של המכתשת, האם המכתשת מכונה ככלי שרת או לא, מחלוקת רבא ורב חיסדא. רבא לומד שהמכתשת זה כלי שרת, ומכיוון שזה נמצא בתוך כלי שרת זה קדוש קדושת הגוף. חולק עליו רב חיסדא ואומר מכתשת זה לא כלי שרת, ומכיוון שזה לא כלי שרת זה רק קדוש קדושת דמים, לא קדושת הגוף. אם זה קדוש קדושת דמים אין לי שום בעיה לבוא ולבדות, אבל לבוא ולעשות את זה בקורבנות שזה קדוש קדושת הגוף וכי קדושה שבהם להיכן הלכה. אבל השאלה שלך היא נכונה, היא נכונה השאלה. אתה רוצה לשאול מה ההבדל בין קורבן לבין מקרה של מנחות. למה אני אומר לגבי קורבן שבאותו רגע, באותו רגע שבן אדם מקדיש אותו בפה חל עליו קדושת הגוף? במנחה, בקטורת, בנסחים, בשמן, יין, זה לא עובד ככה. זה שאתה מקדיש את זה למזבח זה קדוש קדושת דמים. ברגע שזה נכנס לכלי שרת המכונה ביסה, שם היו שמים את המנחות, אז זה הופך להיות קדוש קדושת הגוף. חוץ ממה שעוד נדבר בגמרא בזבחים מנחות, את הקידוש שני, דבר שעולה על גבי מזבח צריך עוד קדושה יתרה. לכן את הדם אני לא יכול לקבל ביד, מקבלים את זה בכלי שרת, כי זה עולה על גבי מזבח. את הקומץ שאני מוציא מתוך המנחה, אפילו שזה היה בכלי שרת, צריך לתת את זה בכלי מה שנקרא קידוש שני. אתה מדבר על השלב לפני, הקידוש הראשון. מה ההבדל? האמת היא זו שאלה של ראשונים. זה מאוד מפורסם בעולם הישיבות, כי זה היה חליפת מכתבים בין רב חצקל אברמסקי לבריסקרוב. זה מופיע גם אצלו בסוף מנחות, וזה מופיע גם אצל הבריסקרוב בספר, חושב דף עין זין, עין דלת. בכל אופן, הדברים היו מפורסמים. אז יש תשובה שהרייבד אומר, הרייבד אומר הגדרה מאוד ברורה, והרבה הלכו על אותו מסלול. גם החזון יחזקאל, חצקל אברמסקי גם הולך על המסלול הזה. הרייבד בא ואומר, בהמה כמו שהיא ראויה עכשיו להקרבה. הקדשת אותה בפה, עכשיו אתה לוקח סכין ומתחיל את ארבע עבודות הזה, והשחיטה קבלה הולכה זריקה. לגבי מנחה צריך עוד להביא שמן. יש לזה עוד תוספות, צריך להביא את היין. מנחתם וניסיין כמדובר, זה לא פשוט, שיש שלושה עשרונים, אחרי זה צריך להביא חצי עין יהיה לפר, שליש עין לעין, שמן, יין. כיוון שזה דבר שמלווה בעוד דברים, אז רק כשזה מגיע לתוך הכלי שלו, אז זה קדוש קדושת. האמת היא שיש רשש כזה, והחזון יחזקאל גם מדבר על הדרך הזאת, שהם אומרים את זה בלשון טיפה נוספת. הם אומרים, אי אפשר לעשות את המנחה בלי כלי. הרי אני צריך לבלול בשמן, על כל הראוי לבלילה, בלילה, אבל צריך את הבלילה, צריך פוטנציאל לבלילה. בלילה אתה לא יכול לעשות בלי כלי. אז מכיוון שאני זקוק לבלילה, לכן אנחנו באים ואומרים שהכלי הוא המקדש, כי הכל נעשה בכלי. בבהמה שאני לא זקוק לזה, אז באמת הפה מקדש. יש תשובה של הרשב"א, שהרשב"א אומר, זה גזירת הכתוב. מה הרשב"א? ככה התורה אמרה. זה קדוש קדושת הגוף על ידי דיבור, וזה לא. המעניין זה שבזרע אברהם, יש ספר זרע אברהם של רב מנחם זמבה, הוא מביא שם תשובה שכתב האור שמח לבן שלו. אותו רעיון אבל בהברקה. האור שמח בא ואומר דבר כזה. ברמה עקרונית אי אפשר להביא מנחה למזבח. למה? למנחה יש שיעור, אתה לא מביא מבא לך. שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעין, עשרון לכבש. אם זה פחות מעשרון, לא ראוי. אם זה פחות משני עשרונים, או יותר משני עשרונים, לא ראוי. יש מידה מדויקת. על זה אומרת התורה. חצי עין, אם זה 12 לא. חצי עין, יהיה לפר. שליש עין, לעין. רביעית עין, בשמן, ביין. יש מידות. אם אתה תביא את הממחה בלא כלי, אז זה כל גרגיר עומד בפני עצמו, אין את המידה. זה לא קשר. מה עושה את זה למנחה? מה עושה לזה שיעור? רק הכלי. הכלי מצרפם. זה הופך להיות גוש אחד. אז מכיוון שהכלי מצרף את זה, אז הכלי יוצר לו את הקדושת הגוף. אבל כשאתה מדבר על הבהמה, כל דבר שהוא בעל חיים כמו שהוא, הוא עומד בצורה שלו. זה לא משנה מה המשקל שלו ומה הנפח שלו. ולכן אנחנו אומרים, פה מועיל קדושת פה וכו'. אבל זו שאלה שנשאלה. אבל חזרנו לסוגיה.
אבל מה הקטורת?
אותו רעיון, מה זה קטורת? יש לה מידה, מנה בכל יום.
כן, אבל איזה כלי?
יש כלי, מחלוקת רבה ורב חיסדא. רבה לומד שכלי שרת זה המכתשת. אז מה עשה אותו קדוש קדושת הגוף? עצם זה שקדשו את זה במכתשת, פיתמו את הקטורת, זה עשה אותו קדוש. לפי רב חיסדא, רק כשאני לוקח באותו יום ושם את זה בכלי שאיתו אתה מקטיר, באותה מכתה, בכלי הזה, זה נותן עליו קדושת הגוף, זה הכלי שרת שלו, זה מקדש אותו. הכלי שרת עצמם הרי, בעיקרון זה נעשה קדוש על ידי אותו שמן שמשך משה רבינו. היום שאין לנו שמן המשחה, אז עבודה מצווה. באותו רגע שזה כלי שרת, השאלה מה הגדרה של מה? שואלת הגמרא, אלא מעתה. לפי הגדרתך רבה, אתה רב חיסדא טוען בעצם, שמכתשת זה לא קדוש קדושת הגוף, זה לא כלי שרת. אלא מעתה לא תיפסל בטבול יום. טבול יום זה אותו יהודי שטבל במקווה אחרי שהוא היה טמא, באותו היום. ברגע שטובל במקווה, המקווה מתאר את הטמאים, האדם הזה טהור. יש דברים שהם ברי מעלה, שלעניין זה הוא עדיין מוגדר כפוסל, לא כטמא. ההבדל בין טמא לפוסל, יכול להיות שהבן אדם הזה טבול יום שנגע בשרץ. הוא אב הטומאה. הוא עצמו ראשון. הוא היה עושה את האוכל ברמה העקרונית, דבר שעכשיו יהיה יכול לטמא אחרים. אבל מכיוון שהוא טבול יום, אז הוא לא מטמא, זה לא שהוא עושה את זה טמא וזה מטמא אחרים, הוא פוסל את הדבר. זה הדין בטבול יום. יש הבדל בין דבר שקדוש קדושת הגוף לקדוש קדושת דמים. קדוש קדושת הגוף לפום מעלתו, אז טבול יום פוסל אותו. קדוש קדושת דמים, שזה קדושה פחותה, טבול יום לא פוסל אותו. שואלת הגמרא, אלא מעתה לפי דבריך רב חיסדא, שההגדרה של מכתשת זה לא כלי שרת, דהיינו שהקטורת לא קדוש בקדושת הגוף, זה רק קדושת דמים, לא תיפסל בטבול יום. על המתניה, ולמה יש לנו ברייתא, נתנה במכתשת פסלה בטבול יום, והברייתא אומרת שאותה מכתשת כן פוסל בטבול יום. אי וכי תימא כל המנחות וכי תימא כל קדושת אבים מפסל בטבול יום, מה תגיד? אין אכן עמי, דבר של טבול יום פוסל אפילו בקדושת דמים. והתנן דפתת מסכת מעילה, משנה, המנחות מועלים בהם משהו קדשו. כל מנחה שהיא קדושה קדושת דמים, ברגע שהוא הקדיש אותה, זה כמו כל הקדש, אם אדם הלך ועשה עם זה הנאה בשוגג, הוא מעל בהקדש, הוא צריך לשלם קרן, חומש, ולהביא איתו קורבן אשם מעילות. קדשו בכלי, מה קורה כשאותה מנחה נכנסה לכלי שרת וקיבלה קדושת הגוף? הוכשרו להיפסל בטבול יום, ובמחוסר כיפורים אותו זב זבה יולדת מצורה שהם צריכים להביא סדר כפרתן, ובלינה קדשו בכליים, לא קדשו בכלי לא. כתוב פה במשנה שרק מה שנעשה קדוש בכלי שרת, דהיינו קדושת הגוף, שם הטבול יום פוסל. אבל דבר שקדוש בקדושת דמים, טבול יום לא פוסל. אז אם אתה סובר שמכתשת, בישלמה לשיטתי רבה, המכתשת נותנת לו קדושת הגוף, אומרת הברייתא נפלא, אם עכשיו טבול יום נוגע, הוא פוסל. אבל אתה רב חיסדא אוחז שמכתשת, אין לזה הגדרה של קדוש קדושת הגוף, רק קדושת דמים, אז טבול יום למה פוסל? הרי המשנה אומרת שטבול יום לא פוסל בקדושת דמים. אומרת הגמרא נפלא. אלא מה אתה סבור? אלא מהי קדושת הגופי? הבנתי אותך. אז אתה רוצה לבוא ולומר שהגדרה שלו באמת זה קדוש קדושת הגוף, כמו רבה. אלא מעתה תיפסל בלינה. אז אם זה קדוש קדושת הגוף, צריך שיפסל בלינה, כמו כל דבר שיש לו קדושת גוף, שלינה פוסלת. על המתנן, ולמה, זה השאלה שלנו. שואלת הגמרא, למה זה לא נפסל בלינה? אתה שואל מאת השאלה, אתה הבנת את השאלה נכון. למה באמת זה לא נפסל בלינה? על המתנן, הקומץ, אותו מנחת יחיד. במנחת יחיד, את המנחה זה קודש קודשים, זה כמו קורבן חטאת, הכהנים אוכלים. צריך לקחת קומץ, קומץ מלא קומצו, מוחק באגודל, מוחק בזרת, מכניס את זה לכלי שרת, מעלה את זה על גבי מזבח, זה המטיר של המנחה באכילה, הקומץ והלבונה, כל מנחת יחיד צריך להביא עם הלבונה. והקטורת, הסוגיה שלנו, המדוברת, מנה בכל יום. ומנחת כהנים, מנחת כהן אומרת התורה, כליל כמו קורבן עולה, כליל תוקטר, שם אין קמיצה, הכל על גבי מזבח. ומנחת כהן משוח, כהן גדול צריך להביא בכל יום מנחת חביתין, מחציתה בבוקר, מחציתה בין הארבעים. ומנחת נסחים, כל קורבן יחיד בא איתו ונעד. מנחתם ונסקיהם כמדובר. אז חוץ מהמנחה צריך להביא את הנסחים, את השמן ואת היין. מועלים בהם מי שהוקדשו. ברגע שאדם הקדיש את זה וזה קדוש קדושה דמים, יש בזה דיני מעילה. אם בשוגג ומעל, קרן חומש והשם מעילות. קדשו בכלי, ואם זה נכנס לכלי שרת, הוכשרו להיפסל בטבול יום, מחוסר כיפורים ובלינה. כתוב פה, קדשו בכלי אין, לא קדשו בכלי לא, זאת אומרת, שרק אם זה נכנס בתוך כלי שרת, הרי כל כתורת, מוזכר פה כתורת, כל כתורת עברה פיתום הכתורת, עברה מחתשת. ובכל זאת אתה אומר שבעצם היותה במחתשת זה לא פוסל בלינה. רק אחרי שזה עבר בתוך הכלי שרת, אז זה נפסל לנו בלינה. למעשה זה משנה בדף י' שם. המשנה הקודמת דף ת' כבר רש"י מאיר. יכלתי להרבב את המשניות. רק יש בסייף הדברים שקשורים רק לדברים שהם כליל, שכמו מנחת כהן, שעל זה מדובר פיגול נותר וכו', לכן לא הרבבנו את המשנה. הנוגע לענייננו. אומרת הגמרא ממון נפשוך, פה אנחנו אוחזים. אם אני אוחז שהמחתשת זה הגדרה של כלי שרת וזה קדוש קדושת הגוף, היה צריך להיפסל בלינה. ואז מובן למה טבול יום פוסל. אם ההגדרה של מחתשת זה כלי שאינו כלי שרת, ממילא זה קדוש קדושת דמים, אז למה טבול יום פוסל? עונה הגמרא, וזה בעצם שיטת רבא. אמר לו, עונה לו רבא, לינה כאמרת, שאני כתורת הועיל וצורתה בכל השנה כולה. אכן באמת מחתשת יש לה הגדרה של כלי שרת, ולכן הכתורת שעברה מחתשת פתאום הכתורת זה הופך להיות קדוש קדושת הגוף, וממילא טבול יום שנוגע בזה פוסל. מה אתה שואל, למה זה לא נפסל בלינה? כיוון שלא משתנה צורתה. מה נפסל בלינה? דבר שמשנה צורה, בשר עובר הזמן משתנה צורתו, הוא נפסל בלינה. כתורת 70 שנה עומד לא משתנה צורתה. מים. כיוון ש... מה?
מים.
כל דבר שלא ישתנה, מים משתנה. נכון, כיוון שזה דבר שנקרא משתנה צורתו. מה שהיה בערב זה לא אותו דבר, כנראה כמו הטעם של הבוקר. לכן זה פוסל. אומר רש"י. אומר רש"י במקום, מה הגדרה? הועיל וצורתה אינה משנה את מראיתה. הילקח אף על גב דגנושת הגופי, לא מפסלה בלינה. ומי הוא? היה לו קושייה לרש"י. היה לו קושייה. אז למה המשנה אומרת שברגע שזה נכנס לכלי שרת? וזה תשובה למה שאתה שואל. שואל רגע, ומה עם מים? אז למה הקיור היה צריך לבוא כל יום ולשפוך את המים, או עשו מתקן מיוחד כדי שלא יהיה לנו פסולינה? תשובה היא נכון. כי כל דבר שכבר נכנס לכלי שרת, כמו הקיור, שהוא כלי שרת, והוא נהיה קדוש בקדושת הגוף, יש גזרה מדי רבנן שאומרת שהוא נפסל בלינה. אומר רש"י, שורה שנייה מהרחבות, ומי הוא? מי שקדשה בכלי להיקרב, גזרו ברבנן פסולינה, דיל מעטי להכשור בשאר מתקדשים בכלי. כדי שלא נבוא לידי מכשול, רבנן גזרו, אז זה לא דאורייתא. ותוספות כבר עומד על הדברים, הועיל וצורתה כל השנה פירש בקורטף, שאין מראיתה משתנה, הילקח כחף על גב דקדושת הגופי, לא מפסלה בלינה. מי הוא מי שקדשה בכלי להיקרב, גזרו ברבנן לינה, דיל מעטי להכשור בשאר קורבנות המתקדשים בכלי, ולפי שאפשר לבטל וכולי דרבנן. יש לתוספות מה שתוספות אומר. לכאורה נראה בתוך דברי התוספות שיש פה סברה נוספת. קורבן שלמים, מתי הוא נפסל בלינה? אחרי שני ימים ולילה. למה? כי התורה נתנה לו זמן, שני ימים. דבר שיש לו זמן, אבל יש לו פסולינה. עליו שנצטרך להבין איך זה עובד במים. דבר כזה שהתורה אומרת, תכין אותו בתחילת שנה לכל השנה, אז זה הזמן שלו. אז אם זה הזמן שלו, אז אין אצלו פסולינה. הנוגע לענייננו. באה הגמרא ואומרת, זה לא דומה. אז הסתדרתי עם הכתורת. הכתורת זה יכול להיות שזה באמת כלי שרת, המחתשת, זה קדוש קדושת הגוף, וזה לא פוסל בלינה. מכל מקום שואלת הגמרא, קשיא וכי קדושה שבהם להיכן הלכה? תשובה לא קיבלתי. הקושיה בעינה עומדת, כך פתחנו את הסוגיה. אמר רבי יוחנן, אמרו לה, אמר רבי יוחנן, אם יש לי את אותם תמימים שעבר הזמן שלהם, אפשר לבדות אותם תמימים. כתורת, אפשר לבוא ולבדות אותה, אפילו שזה דברים שקדושים בקדושת הגוף. איך? וכי קדושה שבהם להיכן הלכה? עונה הגמרא, אמר רבא, לב בית דין מתנה עליהם אם הוצרכו וצרכו ואולב יהיו לדמיהם. וזה התשובה. לב בית דין מתנה. יש תנאי בית דין, שהתנאי בית דין אומר, אם יהיה צורך, קדוש קדושת הגוף. ולא קדוש קדושת דמים, ולא קדוש קדושת הגוף. לא קנינו את זה לצורך. אומרת הגמרא, אמר לי מיד שואל אותו אביי, אמר לי אביי לרבא ואמר הוא דאמר הגדיף זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. הרי אתה אומר שאם הוא לוקח עין ומקדיש אותו לדמיו, זאת אומרת תמכור אותו ובכסף תביא קורבן אחר, קדוש קדושת הגוף. כי דבר ששייך למזבח ותפף אותו קדושת דמים, תופס אותו קדושת הגוף. אז אם עכשיו פה תפף קדושת דמים, מה עוזר התנאי? זה כבר קדוש קדושת הגוף. אמר לי לא קשיא, הדה אמר לדמי עולה, הדה אמר לדמי נסחים. עונה הגמרא זה לא מתחיל. מתי אני אומר שזה קדוש קדושת הגוף? אם אני לוקח דבר שאפשר להעלות אותו בתור קורבן עולה ואומר לו תיקח את הכסף ותקנה בזה עולה, הלו אפשר לעשות את זה עולה, אז כיוון שהוא ראוי לעלות בתור קורבן עולה הוא נעשה קדוש קדושת הגוף. אבל אם אני אקח את אותו קורבן עולה, את אותו בהמה, לא רוצה את זה עולה, רוצה את זה נסחים בתור יין, זה לא עולה על גבי מזבח. אז כל מה שדמיו וקדשו זה לצורך נפחים. שם באמת אני יכול לבוא ולבדות אותו, וזה לא קדוש קדושת מזבח. זה מה שקורה אצלנו. לב בית דין מתנה, שלא יהיה לי צורך, לא יהיה לי צורך למזבח, אז ממילא זה נשאר בקדושת דמים שלו.
למה לנסחים כן?
אפשר להביא אותה לנסחים?
יש.
אז אני הקדשתי את זה רק לצורך נסחים, לא לצורך קורבן. הקדשתי את זה לצורך נסחים, אז זה נשאר בקדושה שלו. אם אני רוצה שלקנות בזה קורבן עולה והוא ראוי להיות קורבן עולה, אז אומר זה לא מתאים. אני מדבר על בהמה. אבל אני לא רוצה עולה, אני רוצה להביא נסחים. אתה תגיד לי מה להביא מתנה לבית המקדש. אז אם אני אומר אני רוצה להביא עולה אבל לא אותה, תמכור אותה תקנה בזה עולה, בזיון. אני אומר זה נהיה קדוש בקדושת עולה. אבל אם אני אומר שאתה בהמה הזאת אני רוצה שתביא נסחים, זה יכול להיות יין. אז מה אני צריך למכור ולהביא יין? אז אני צריך למוכר ומביא יין. אומרת הגמרא, וזה הלב בית דין מתנה, לא רוצה את השימוש הזה. הרי מה קרה? באותם קורבנות, מה זה לב בית דין מתנה? הקורבן הזה, התם הזה, כשהגיע ראש חודש ניסן, כבר לא יכול לעלות בתור קורבן התמיד. הוא לא ראוי, כיוון שהוא מתרומה ישנה. שם הלב בית דין מתנה, מועיל התנאי. אומרת הגמרא, דחוף. אומרת הגמרא, אי טבעי אביי, שואל אביי קושייה נוספת, יש לנו דין, פר ושעיר של יום הכיפורים, אומרת המשנה. פר ושעיר שכהן גדול מביא וזורק את הדם לפני ולפנים בקודש הקודשים, בין הבדים, שעבדו, והפריש אחרים תחתיהם, ואחרי שהפרשתי אחרים תחתיהם, הם נמצאו. וכן שעירי עבודה זרה, עם בידים, באו ואמרו לציבור שהם יכולים לעבוד, נגיד יכולים להעביר את הבן שלהם למולך, בהנחה שזה עבודה זרה. והתברך איזה שבית דין טעו וזה עבודה זרה, אז מביאים פר לעולה ובנוסף שעיר לחטאת, קורבן ציבור. אמנם זה קורבן גם חטאת פנימית, עושים את זה בהיכל, אבל לא מתן דמים בקודש הקודשים כמו פר ושעיר, אלא רק בהיכל. הפריש אחרים תחתיהם ועכשיו הם ימצאו, כולם ימותו, דברי רבי יהודה. אומר רבי יהודה, אין לי מה לעשות עם זה. למה? כי רבי יהודה בא ואומר, הרי למדנו לאל משנה אצלנו, משנה ראשונה, מה קורה אם עבדתי שעיר של הרגלים? אומרת המשנה, תביא את זה ברגל הבא. נכון, להביא את זה ברגל הבא אין לי בעיה, כי זה באותה שנה, אז זה כסף של אותה תרומה חדשה. אבל פה אתה רוצה לקחת את זה יום כיפור הבא. כיפור הבא זה כבר צריך להביא מתרומה חדשה, וזה מהתרומה הישנה. ממילא, כיוון שזה שייך לתרומה הישנה, זה נקרא חטאת שכיפרו בעליה באחרת. ועל זה מבואר לנו באותם חמש חטאות המתות הלכה למשה מסיני, שחטאת שכיפרו בעליה באחרת, הדין הולכת למיטה, ולכן כולם ימותו. חולקים עליו רבי לזר ורבי שמעון, אומרים, יראו עד שיסתעבו, תחכה שיפול בו מום, וימחרו, ויפלו דמיהם לנדבה, ואת הכסף תיקח לנדבה. למה? שאין חטאת ציבור מתה, כי אנחנו סבורים שהחמש חטאות המתות הלכה למשה מסיני זה רק בקורבן יחיד ולא בקורבן ציבור. שואלת הגמרא, והמאי, לימה לב בית דין מתנה עליהם? תגיד את אותה סברה, לב בית דין מתנה עליהם, הרי ככה טענת, יש שני בית דין, אז למה צריך שיראת שיסתהב? כל מה שבית דין אמרו זה בתנאי שאני אשתמש, ואם אני לא יכול להשתמש בהם כי זה עבוד, אז אני יכול עכשיו לבדות את זה. עונה הגמרא, אנו עבודים כאמרת, שאנו עבודים זה לא שכיחה, אל תדמה את זה לזה. למה? כי זה עבוד, עבוד זה לא שכיח, ובלא שכיח לא גבו רבנן, לא תקנו רבנן, לא יתנו רבנן. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? הרי פרה, פרה אדומה זה לא שכיחה. אומר רש"י, בית ראשון ובית שני היה בסך הכל שבע פרות אדומות. אנחנו יודעים שעד בית ראשון היה פרה אדומה אחת ממשה רבינו. פרה אדומה זה ודאי לא שכיח. ותניה, ויש ברית. פרה נבדית על כל פסול שבה. אפשר לבדות אותה אם קרה בפסול. למשל, מתה, תיפדה. נשחטה, דהיינו שלא כהכשרה. במקום לעשות את זה בהר הזיתים במקום שאין תומת הקבר, עשו את זה שלא כהכשרה, תיפדה. מצא אחרת נאה ממנה, תיפדה. שחטה על גבי מערכתה, אין לה בדיעה עולמית. אם הוא שחט אותה כתיקונה, כמצוותה, בהר הזיתים, במקום שאין תומת קבר, אין לה בדיעה עולמית. בכל אופן, מה כתוב פה? אם הוא מצא אחרת נאה ממנה, תיפדה. איך אתה יכול לבדות את זה? על פניו, כי לב בית דין מתנה עליהם. אבל הרי אתה אומר שלב בית דין מתנה עליהם בדבר דלא שכיחה, לא אמר. הנה אתה רואה שאפילו שלא שכיח, אומרים לב בית דין מתנה. עונה הגמרא, לא, מה אתה אומר? שאני קודשי שאני פרה, דקודשי בדק הביתי. איך אתה יכול לדמות? פרה אדומה זה לא קודשי מזבח, לא עושים את זה על המזבח. עושים את זה בכלל מחוץ להר הבית, בהר הזיתים, ממול. אז קדוש בקדושת דמים, אין לי בעיה לבוא ולבדות את זה. שואלת הגמרא, היא אחי מתה או נשחטה תיפדיה, והנה נעמדה והערכה. הרי אנחנו יודעים שאת הקורבן צריך להביא, כתוב לנו בספר ויקרא, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך אותה הכהן. אחרי מיטה אי אפשר להעמיד, אם אי אפשר להעמיד אי אפשר להעריך. איך אתה יכול לבדות? עונה הגמרא, המניה, אתה יודע מי זה הברייתא הזאתי? רבי שמעון דאמר, קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה. בקודשי בדק הבית לא צריך העמדה, אז אין לי שום בעיה לבדות. אז אם ככה, מי זה הברייתא? רבי שמעון. ואנחנו אוחזים עכשיו שדבר שקדוש בקדושת דמים, על זה אני אומר יש לה פדיון. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? היא רבי שמעון, עם הסיפה, תמשיך. הברייתא זה רבי שמעון, שלא צריך העמדה והערכה, קודשי בדק הבית. תקרא לה את הברייתא. שחטה על גבי מערכתה, ראינו עכשיו את הברייתא. מה קורה אם הוא שחט אותה כמצוותה על גבי מערכתה? אין לה בדיעה עולמית. והתניה, יש ברייתא, רבי שמעון אומר, פרם את המת ומת אוכלין, הואיל והיה לשעת הכושר. במקום אחר זה מופיע בתור עמוד בגמרא. זה גמרא בבבא קמא, בדף עין זין. שם זה נמצא בתור עמוד גמרא. מה זה פרם את המת ומת אוכלין, היה לשעת הכושר? הדין הוא שאיסורי הנאה, אין להם תורת אוכל. אתה לא יכול לאכול את זה, אין לזה תורת אוכל. ומה קורה אם עכשיו זה לא אוכל? זה לא מקבל תומת אוכלין. לא מקבל תומה. אוכל מקבל תומה. קרש לא מקבל תומה. אומר על זה רבי שמעון, פרה, פרה אדומה מטמא טומאת אוכלים. למה זה מטמא טומאת אוכלים? הרי זה פרה אדומה, זה איסורי הנאה. הואיל והיה לה שעת הכושר. איזה שעת הכושר? היה לה פוטנציאל להיות אוכל, מתי? בתור חי זה לא נקרא פוטנציאל לאוכל, צריך שחיטה. חי אסור באכילה. אז מתי היה לה שעת הכושר? ואמר יש לקיש. ואמר יש לקיש, אומר רבי שמעון, פרה נבדת על גבי מערכתה. תדע למה יש על זה שעת הכושר? כי גם אחרי ששחטתי אותה כמצוותה, אני יכול לבדות אותה. וכל העומד להיפדות כפדוי. מזכיר רש"י ככה במילה. מאחר שנבד... פרה... ואמר יש לקיש, למה? נבדת, אם מצאנה אמנה, וסבירה לרב שמעון העומד להיפדות כפדוי דמי, והבה לי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים. היה לו רגע של פוטנציאל אוכל, אז זה אוכל שראוי לאחרים. אם ככה, אומר רבי שמעון, פרה מטמא טומאה תאכלין, למה? הואיל והיה לשעת הכושר מתי? אחרי שחיטה על גבי מערכתה, יכלת לבדות אותה. ובברייתא כתוב שזה לא בר פדיעה. אז איך אתה יכול להגיד לי שהברייתא זה רבי שמעון? הברייתא אומרת שעל גבי מערכתה אינה נבדת, ורבי שמעון אומר שהיא כן נבדת. ואם זה לא רבי שמעון, אז איך אפשר לבדות אותה מתה? הרי צריך העמדה והערכה. אלא מה נגיד? שלב בית דין מתנה עליה. אם לב בית דין מתנה עליה, הדרקושיה לדוכתה, אז הנה אתה רואה שגם בדבר שלא שכיח, לב בית דין מתנה. עונה הגמרא, אתה צודק. עונה הגמרא, שאלה שאל יפרה הועיל ודמי היקרים. אומרת הגמרא היא הנותנת. באמת ברמה העקרונית כל מה שאני יכול לבדות, כי זה לב בית דין מתנה, גם בפרה. למה לגבי פר ושעיר ביום הכיפורים בעבודים אני לא יכול לבדות? כי לא שייך לומר פה לב בית דין מתנה. למה אי אפשר לומר? כי זה לא שכיח. אי פרה דומה לא שכיח, אז למה אני אומר לב בית דין מתנה? דמי היקרים. אז בין, מה בית דין מתנים? שעד כמה שלא נצטרך אותה, אז אנחנו לא מוכנים לשלם על זה כמו פרה אדומה. ודאי שיש שני בית דין, אחרי זה מועיל.